היי, היום אירחתי את ענווה רצון, עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח ארגוני בסביבה המשתנה. ענווה עובדת שנים בסיוע הומניטרי במדינות שעברו אסונות, והיום במצב שלנו העבודה שלה רלוונטית מתמיד. ענווה תספר לנו על החוויות שלה בתפקידים שעשתה, ותיתן לנו סקירה על טראומה קולקטיבית שמאפיינת את התקופה הנוכחית, וגם על התנאים שמאפשרים צמיחה ממנה ברמה הארגונית וגם ברמה האישית. בואו נתחיל. שלום לכם, איתנו היום ענווה רצון. לכבוד הוא לי לארח אותך, ואיזה כיף שזה קורה. הרבה דיברנו על, על האפשרות הזאת שתבואי להתראיין כאן. ענווה היא עובדת סוציאלית קהילתית, מומחית בפיתוח קהילתי וארגוני בסביבה המשתנה, שאנחנו תכף נבין קצת מה זה אומר יותר. אז בואי אני אתן לך גם קצת להציג את עצמך, ונמשיך לדבר על כל הדברים שיש לך לתת לנו בתקופה כזאת.
אז כמו שאמרת, אני עובדת סוציאלית קהילתית. אני בעצם היום עובדת עם משרדי ממשלה, רשויות, ארגונים ועמותות על המקום של הקהילתי, על המקום הקהילתי, על פיתוח חוסן בתוך אותם ארגונים, עם דגש הרבה פעמים על האנשים שלא רואים והאנשים שלא שומעים, דרך תהליכים השתתפותיים בתוך הארגון כדי לחזק בעצם את שאנחנו נדבר על המונחים האלה יותר מאוחר, אבל את התחושת שייכות של האנשים בתוך הארגון, המשמעות שלהם בתוך הרשות, או כל דבר אחר, ולהחזיר להם עצמם איזושהי תחושת שליטה לפעמים על החיים שלהם. זהו, אני מגיעה מרקע של סיוע הומניטרי, עבדתי בכמה ארגונים שעוסקים בנושא, בישראל, בקואליציה הישראלית לטראומה, ובעצם הרקע המקצועי שלי, ההשכלתי שלי, אני אומרת הרבה פעמים, יש לי תואר שני אחד בפיתוח קהילתי וארגוני, ועוד תואר שני אחד בניהול מצבי חירום ואסון, שנולדו בעצם מהמציאות המשתנה שאנחנו חיים בה, והצורך שלי להחזיר לעצמי את השליטה, ולקבל הרבה הרבה מידע, זה פחות או יותר המסלול שלי.
אז את בעצם בחרת, בדומה אולי למי שבוחר במקצוע של עבודה בבית חולים, במקום של סיוע הומניטרי, נכון? כאילו להתקרב קצת למקומות של אסון, ולמדת הרבה, גם על חוויה של פרט וגם חוויה של חברה בתוך מצבי אסון ומצבי חירום, ואני חושבת שמבחינה הזאת, יש הרבה שלמדת ופיתחת מתוך המקום הזה ש... אולי שווה לנו להבין ולשמוע בתקופה הזאת שאנחנו נמצאים בה, שהיא לא אסון טבע, אבל היא הדבר אולי הכי קרוב לאסון טבע שהמדינה שלנו חוותה. אז אולי תספרי קצת על זה, על החוויות משם, וגם בעמדה שלך, וגם קצת על מה למדת משם שאנחנו יכולים לקחת להיום.
אז אני אגיד שבהתחלה לא ישר התחלתי לעבוד בסיוע הומניטרי, התחלתי לעבוד בארץ, ובאותה תקופה עבדתי בקואליציה הישראלית לטראומה, ו... הקמתי שם את מרכז ההכשרות של אזור מרכז, ועבדתי ככה עם הרשויות הגדולות בארץ, בנושא של הערכות לחירום. וזה אומר שמהבוקר עד הערב, הסיפורים שהייתי שומעת, או הנרטיב, או הדברים שהתכוננו אליו, אליהם היה רעידות אדמה, ומלחמות, וכל מיני אירועי חירום כאלו ואחרים שיכולים להתרחש בארץ. ומי שזוכר את רעידת אדמה הגדולה בנפאל, אחרי אותה רעידת אדמה, ביקשתי עם אותו ארגון, הם נתנו את הסיוע בנפאל, וביקשתי להצטרף אליהם, ונסעתי, וחזרתי לארץ, ופתאום שמתי לב שהדבר הראשון שאני אחפשת, כשאני יוצאת לבילוי, זה יציאת חירום, ואיך בורחים מתוך רעידת אדמה. לאחר מכן היה לי עוד איזושהי התנסות, מי שזוכר הייתה תאונת אוטובוס גדולה בלקיה, בתאונה הזאת נהרגו 8 או 9 אנשים, אם אני לא טועה, בצורה מאוד מאוד אכזרית. לחלקן היו פגיעות פיזיות מאוד גדולות, ולמרות שהיו אז סרטונים, לא הסתכלתי על אף סרטון, אבל התקשרו אליי באותו יום, וביקשו ממני לנסוע לאבו כביר, לפגוש את הצוות של אותה רשות, ונסעתי לאבו כביר, ואז ראיתי שמשהו גם מאוד מעניין אולי. אותי הוא עניין קורה לי, כל פעם שאני עוברת ליד הצומת, למרות שלא ידעתי מה קרה, למרות שלא ראיתי מה קרה, התחלתי לדמיין את התאונה, והתחלתי לדמיין מה היה שם, ופתאום התחלתי להבין את המורכבות של לעבוד בתוך 24/7 נקרא לזה, אולי חוץ ממתי שישנים, בתוך עולמות החירום, ושנחשפים להמון מידע טראומטי. והתחלתי להבין שאולי בארץ זה קרוב אליי מדי, ואני צריכה לנסות להתרחק.
כן.
וככה התחלתי פחות או יותר להגיע לסיוע הומניטרי, מצאתי עבודה, עברתי לגור בפיליפינים לשבעה חודשים.
אני רק רוצה לחבר את הדברים שאמרת, אני עוצרת אותך כדי לחבר את זה לפרקים קודמים, אז את גם מדברת על תחושות קצת של טראומטיזציה משנית, שזה קצת מה שתיארת, ועל הגורם סיכון, שזה המציאות המשותפת, שאותו ניסית להפחית קצת, דרך ההתרחקות
לגמרי. ובאמת יצא לי להיות בלא מעט מדינות, עבדתי, אני חושבת כמעט בכל היבשות אולי חוץ מבאוסטרליה, וגם שם, אם דיברנו על טראומטיזציה משנית, לאט לאט שמתי לב שאני לא מסוגלת לספר לאנשים על העבודה שלי, שאני יודעת שאם אני אתחיל את השיח, אז אני אבאס אותם. אגב, שזה קורה לי גם היום אחרי השביל אוקטובר. אבל שאם נתחיל את השיח, אז זה יתבאס, ולאט לאט הפסקתי לדבר על עבודה, כאילו דיברתי על כל דבר חוץ מהעבודה, דבר שהיה קשה, כי כל כמה חודשים, חודשיים ככה, הייתי טסה לשלושה שבועות, או לזמן בלתי מוגבל, לזמן אחר, לאיזושהי משלחת סיוע, מה שלאט לאט גרם לי גם להיות פחות באינטראקציה עם אנשים, ואז גם הבנתי, בתקופת הקורונה שעבדתי בסיוע הומניטרי, הייתי ב-200 ימי מילואים בפיקוד העורף, ויש לי עסק משלי שתחזקתי, הבנתי שאני צריכה שנייה לקחת הפסקה ולהבין יותר מה קורה עם עצמי, מה קורה איתי. ומאז לא חזרתי לסיוע הומניטרי, ואפילו ניסיתי להתרחק קצת מהחירום, עד שהיה 7 לאוקטובר. ואז כבר אין ברירה.
כן, זה בעצם, כאילו, משהו באסון הגדול הזה תפס אותך כאן, וזה כבר...
אז הוא לא תפס אותי כאן, האמת היא, הוא תפס אותי במרוקו, הייתי במשלחת לסיוע עם נתן, עם ארגון נתן, לרעידת אדמה שהייתה שם, ותוך יומיים הייתי כבר על טיסה, ובעשירי כבר הייתי מגויסת ב8:30 בבוקר, ואפילו בזמן ההקלטה אני עדיין במילואים. אז במילואים ועובדת עם קהילות שונות.
אז קודם כל זה מאוד מעניין לשמוע את הסיפור שלך על החשיפה הזאת, והתנועה שאת עושה כל פעם בלדייק כמה את צריכה את זה קרוב, רחוק, בארץ וחול, באיזה אופנים, כאילו לשמור על המומחיות שלך וגם לשמור על עצמך. אבל בואי תספרי לנו קצת על מה למדת על מצבים כאלה של אסונות לאומיים וטראומה, ובהגדרה שלך טראומה קולקטיבית, אולי בואי נדבר קצת על התקופה הזאת.
זה לא הגדרה שלי, טראומה קולקטיבית היא הגדרה שקיימת. מה שמעניין זה שאין לה סולם מדידה אגב, והמציאו כל מיני דברים קטנים, אבל בעצם לא משנה איפה הייתי בעולם, אם זה במוזמביק, אם זה ביוסטון, אם זה בבהאמאס או בפיליפינים, תמיד ראיתי שאנשים זקוקים לארבעה דברים עיקריים, כדי להתמודד עם מה שקרה. והראשון זה התחושת שייכות, כלומר, המעגלי תמיכה שיש לי, הקשרים האינטימיים שיש לי בקהילה, במשפחה, בכל רמה שהיא.
כלומר, זה לא חייב להיות בתוך ארגון מסוים או...
לא, זה יכול להיות גם בתוך ארגון, אני חושבת... אני אתן אנקדוטה כשלמדתי את הפיתוח הקהילתי וארגוני, זה היה אחרי שלמדתי עבודה סוציאלית, ובתקופתי לא למדו עבודה סוציאלית קהילתית, זה היה רק פרטני. וכשלמדתי את התואר השני בקהילתי וארגוני, פתאום שמתי לב שזה הכל אותו הדבר, כאילו המערכות פנויות אותו הדבר. אז אם זה מוח של בן אדם באופן הפרטני, אז זה יכול להיות הנהלה באופן הארגוני, או הוועד באופן הקהילתי, והלב והנשמה, הרגש יכול להיות איך שאנשים פועלים בתוך קהילה, או כמה הם, יש להם את המחוברות לארגון, או... אז בסוף הדברים נורא נורא דומים, זה העניין okay. של ההמשגה. הדבר השני זה בעצם משמעות, זה לראות איך אני מכניס אלמנטים שנותנים לי להרגיש שהערכים שלי באים לידי ביטוי, בתוך אותה סיטואציה, או בכלל בחיים. כלומר, אם אנחנו נסתכל על חוסן, אז נגיד משפט פיקוד העורף כזה, אבל חוסן בונים עוד בשגרה, ולא רק בחירום. אז זה בעצם מודל שאפשר לעבוד על פיו כבר בשגרה, כדי שבחירום נוכל כבר, המערכות האלה יהיו חזקות מספיק כדי להתמודד, ואז הדבר השני זה המשמעות. הדבר השלישי זה תחושת שליטה, אז זה לא סתם קראנו לזה תחושת שליטה, זה כי שליטה זה פיקציה, כלומר אנחנו לא באמת שולטים בשום דבר, אבל התחושה שאנחנו, שיש לנו את המשאבים, ואם זה ברמה הארגונית, אז שהארגון יודע לתת לנו את המשאבים כדי להתמודד עם אותה סיטואציה של אותו חירום, אם זה ברמה הקהילתית, אז איך הרשות או המערכות הפורמליות יכולות לתת לי את המשאבים, להתמודד עם הדברים, ומשאבים זה לא רק משאבים כספיים, כן? זה גם התנהגויות והיכולת להתמודד. הדבר האחרון זה נרטיב מיטיב, אז איזה סיפור אנחנו הולכים לספר לעצמנו, או איזה סיפור קורה לנו כאן, שנותן לנו...
שזה כמו ארגון מידע כזה בטראומה באיזשהו אופן?
כן, זה איך אנחנו עושים את הריפריימינג, את ה...
אבל מוסיפים לזה גם מה הכנסתי לתוך הסדר הזה.
כן, והרבה פעמים המקום הזה, במיוחד ואחרי אירועי השביעי באוקטובר, זה איך אנחנו יכולים לקשר את הסיפור, את הנרטיב של מה שקורה מרמת הפרט עד הרמה הלאומית, כלומר, איזה סיפור גדול יש, אני כתבתי על זה מאמר עם דוקטור קרמית רפפורט, ובעצם אנחנו סקרנו את אוקראינה, ואפשר ממש לראות באוקראינה, איך הנרטיב, הסיפור של אוקראינה, שהוא נעשה בעיקר על ידי הממשל שם והארגונים הפורמליים, אפילו מגיע למקום שאנשים מוכנים לסכן את חייהם, כדי להשתתף בלחימה, גם אם הם לא בתפקיד צבאי. ואני חושבת שראינו את זה מאוד כאן, כשהנרטיב שלנו כאזרחים היה... שזה מלחמת אין ברירה וממש מלחמת קיום, וראינו איך כולם בעצם מתגייסים לצורך מתן המענה, אם זה ברמה של החברה האזרחית וסיוע האזרחי, ואם זה ברמה של הגל גיוס הענק שראינו של החיילים, שכל זה קורה כשיש לנו נרטיב שנותן לנו, ואני חושבת שזה גם... אם נסתכל על כל שאר המקומות, זה נתן גם את התחושת שליטה, שאנחנו לא חסרי עונים בתוך הטראומה הקולקטיבית, או בתוך מה שקרה כאן, אנחנו יכולים להשפיע, זה נתן לנו משמעות, בתוך הסיפור הגדול הזה, כלומר, נוכל לספר שעשינו משהו, שקשור לערכים שלנו, ובסוף זה נתן לנו גם שייכות למשהו שהוא גדול מאיתנו.
איך המרכיבים האלה בעצם נראים היום? כי בעצם... לי יש תחושה שזה היה נראה בצורה מסוימת בשביעי לאוקטובר, ואולי היום שאנחנו כמה חודשים אחרי השביעי לאוקטובר, גם הנרטיב אולי קצת משתנה, גם השייכות אולי קצת מתערערת.
אז מה שאני אגיד זה אולי יותר תיאורטי, כן?
אוקיי.
אני לא חושבת שזה קשור דווקא, דבר שם זה בטוח קשור לנרטיב, כלומר, אם בהתחלה הנרטיב היה מאוד מאחד גם של הממשלה וכולי, זה לאט לאט, כל אחד לוקח את המקום שלו, ונהיה כאן איזשהו, אני לא רוצה להגיד קרע, כי זה מילה נורא חזקה, זה לא קרע, אבל מגוון דעות שלא נשמע בצורה מכבדת, אני אקרא לזה. אבל אני לא חושבת שזה קשור דווקא לזה, כמו אם השבנו את זה לפרטני, ואם אנחנו מסתכלים על ציר טראומה, נכון? שיש לנו בהתחלה איזשהו משהו שכל הגוף שלנו מתגייס כדי להתמודד עם אותה סיטואציה שאנחנו חווים, אחרי 3 חודשים הדבר הזה יכול להתפרץ ולהפוך להיות פוסט-טראומה. ואני חושבת שבעצם מה שאנחנו רואים עכשיו בצורה קולקטיבית זה איזשהו תסמין כזה של הפוסט-טראומה, של כל האנרגיה ששמנו בהתחלה כדי להיות ביחד ולעשות ביחד, אנחנו כבר לא מצליחים להחזיק את זה, כי אין גם מי שעוזר לנו להחזיק את זה, ומה שאנחנו רואים את זה, זה עכשיו מתפרק, וגם רואים את זה הרבה בתוך הקהילות, בעיקר מהעוטף, שאם בהתחלה כולם, לא כולם, אבל הרבה מהם הרגישו את הצורך להיות ביחד, ולעבור את התהליך האובדן ואת האבל ביחד, עכשיו כבר מתחילים, כשצריכים לקבל החלטות, מתי חוזרים, לאן עוברים, מה עושים, מתחילים לראות חוסר ויסות גם של חברי קהילה בקבלת החלטות, ורגשות שאם פעם באספות של חברים היו קורות בצורה יותר שקטה.
הרמונית.
הרמונית, כן. הדברים הופכים להיות הרבה יותר רועשים. שגם לזה יש מתודות עבודה, אבל בסוף אני חושבת שמה שאנחנו רואים עכשיו זה סוג של הפוסט-טראומה, ואז אם נרצה לעבוד עם זה, אז אנחנו נצטרך לעבוד מתוך מקום, כמו שעובדים עם אדם שחווה את הפוסט-טראומה, ממקום של להחזיר לאותו בן אדם את השליטה, להחזיר לאותו, לאותה קהילה, לאותם אנשים את השייכות, את המשמעות, ולעזור לארגן את את הסיפור ואת הנרטיב. ואני אוסיף דבר נוסף, שבעצם אנחנו מדברים כאן על איזושהי טראומה קולקטיבית, שטראומה קולקטיבית בעצם, חלק ממה שהופך אותה לטראומה זה שהיא לא קורית במעגל אחד, נכון? כאילו אם הפרט, אם אנחנו מדברים על טראומה של פרט, אז אותו בן אדם נחשף, או בת אדם, ואז מתפתחת הטראומה. כאן יש לנו קולקטיב, שהקולקטיב הזה הוא כל המערכות. מה זה המערכות? זה גם הפרט, זה גם הקהילה, זה גם הממשלה. כלומר, יש לנו כאן הרבה מערכות שקשורות לאותה טראומה, ויש לה מאפיינים. יש לה מאפיינים של משבר זהות, לדוגמה.
אוקיי. משבר זהות זה בהחלט משהו מאוד מאוד בולט בתקופה הזאת.
בכלל, גם אני חושבת, אפשר לראות את זה בארגונים שצריכים להתארגן מחדש, וגם בקהילות, וגם לאנשים פרטיים.
כן.
אני חושבת שאני חוויתי משבר זהות מאוד גדול, בכיתי על היותי יהודיה וישראלית, אמרתי, נולדתי לדת הלא נכונה, ולארץ הלא נכונה אולי. יש לנו איזשהו אבל תרבותי ממש, ואם תחשבו כן. על זה שזה קרה בחג, ששמחים בו, וקוראים לו שמחת תורה,
ממש.
אז נהיה לנו ממש אבל תרבותי.
את ממש רואה גם סממנים של אבל? כלומר, קצת דיברנו על זה לפני כן, שאני ממש מרגישה אנשים אולי כזה אסור לי לבלות, או אסור לי במובן של האבל, לא במובן של... אז, אפילו בלי האשמה שדיברנו עליה עד עכשיו.
אז גם בואו לא נשכח שזה, היא מתמשכת, אוקיי? כלומר, החוויה היא לא נגמרה. יש עוד חטופים, והמלחמה קורית, ו... במינימום של המינימום, אחת לשבוע יש חיילים הרוגים, כלומר, זה לא משהו שהתחיל ונגמר באיזשהו שלב, אנחנו עדיין נמצאים בתוך זה, אז האבל קורה, ואנחנו גם רואים, גם מבחינה קולקטיבית אגב, אני בדרך כלל מפרידה בין הטראומה הקולקטיבית, שאני חושבת שכולנו חווינו אותה, ואחרי חודש, חודש וחצי, אולי אנחנו, אם יש את המעגלי פגיעות, אז האנשים שרחוקים יותר מתוך העוטף, חווים אולי אובדן קולקטיבי, שאפשר לדבר על ההבדל אם רוצים, אבל אני לא יודעת אם הייתי נכנסת לזה בחצי שעה.
כן.
לעומת הקהילות שחוו ממש את אותה טראומה, שאנחנו מדברים על העוטף, אבל זה לא רק העוטף, כן, יש לנו את אופקים גם, ויש לנו את סדרות, ואולי כן. גם אשקלון, שהם חווים הרבה יותר את הטראומה. אבל בעצם, אם דיברנו על ה... אז במעגלים של האובדן קולקטיבי, אז ממש אפשר לראות את שלבי האבל, כאילו אם תחשבי על זה של... היה לנו כעס, והיה בהתחלה שאנשים לא האמינו, וזה ממש... כמו שאמרתי, כל דבר בפרט, אפשר לראות את זה גם למעלה.
כן, אני גם חושבת על האמירה הזאת, כאילו בהקשר הזה, שאפשר לראות את מה שקורה בתוך הארגון, גם במדינה, למה שקורה בתוך האדם הפרטי.
וזה בכלליות, למה שאמרת עכשיו, זה גם תהליכים מקבילים. גם, כלומר, מה שקורה לפרטים, בסוף ארגון מורכב מאנשים, ומורכב מפרטים, זה ישליך באופן אוטומטית גם על הארגון. אם לאנשים יש משבר זהות, סתם אני אומרת, הם לא יודעים אם רוצים לגור יותר בארץ, שהם חווים בטרור ומלחמה, זה ישפיע על רמת המחויבות שלהם על הארגון, זה ישפיע על המון המון דברים, כלומר, קורים שם המון תהליכים מקבילים, ואז ארגון שרוצה לייצר איזשהו תפקוד, צריך לחשוב איך נותנים את המעטפת שרואה את הדבר הזה, כלומר, ולא מסתכלת רק על העבודה, כי הייתה כאן חוויה מאוד מאוד חזקה, שהיא לא רק ברמה הפרטנית, היא ברמה הקולקטיבית, ובמיוחד מערכות ציבוריות, כמו בית חולים, כן. מאוד מושפעות מתוך הדבר הזה.
אז באמת בואי ניקח את זה לאיזה משפך של בתוך הבית חולים, והעובד בתוך הבית חולים, כדי שמי שמאזין לנו יוכל ממש... לקחת את זה לתוך היום-יום שלו, בין אם זה מנהל ובין אם זה עובד.
אז כמו שהזכרת את המונח בהתחלה, אני לא יודעת אם דיברתם על זה בפודקאסט או לא, תגידי לי, על המציאות המשותפת.
כן,
אז, דיברנו. אז מי שלא יזין, זה בעצם לקוח מעולם הטיפול, נקרא לזה הפרטני, זה מונח שמאוד התפתח אחרי ה-9-11 בארצות הברית, שבעצם מדבר על זה שהמטפל והמטופל עוברים אותה מציאות טראומטית. כן. אז בעצם, אם נסתכל על זה, כל עובדי הבית חולים בצורה כזאת או אחרת, עברו איזושהי טראומה קולקטיבית. וכולם חווים את אותו, כולם חווים את אותו דבר, כמו המטופלים שהגיעו. עכשיו, מעבר לזה שהם חווים את אותו הדבר, לחלקם יש גם ילדים בצבא, שמגיעים חיילים, כן. חלקם יש להם משפחה, שאולי נפגעה.
חלקם גרים בעוטף.
חלקם גרים בעוטף. אה, הם נסים עד לשיבה.
יש, יש, מאשקלון, מאשדוד, כן, לגמרי.
חלקם, אז הם חוו את זה, חוו את כל, את כל הדבר הזה בעצמם, כאילו, גם בואי, היה לנו טילים גם לרחובות בלי
נכון,
סוף.
נכון, ראשון.
ראשון.
שנפגע מאוד.
אז הטראומה היא קולקטיבית, יש גם את המציאות המשותפת, והיא גם פרטנית, כלומר, אין לי רק את התחושה הקולקטיבית. אז בתוך המקום הזה צריך כארגון לדעת להחזיק את זה.
כן.
ולהתייחס לזה. וכמו שמדברים עכשיו על החזרה של אנשי מילואים, שלא ישר להמיס בעבודה וכאילו הם לא היו שם, אז אותו הדבר, כאילו צריך לראות איך מחזיקים את המקום וההבנה מצד אחד של ארגון מתפקד, ומצד שני שיודע לתת מקום לחוויה שאותם עובדים חוו. לאו דווקא בהקשר התפקוד של התפקיד שלהם, אלא כאנשים.
איך אז נותנים מקום בעינייך?
אז אחת הדרכים לעשות את זה, זה משהו שלא אמרנו על טראומה קולקטיבית, שזה יענה גם על השאלה, זה שהרבה, לטראומות מורכבות, גם ברמה הפרטנית, עוד פעם גם ברמה הקולקטיבית, אין להם מילים. אנשים שחוו כן. את אותה טראומות, הרבה פעמים הם יגידו שזר לא יבין זאת, מה שנקרא. כן. ואז אפשר להקים קבוצות ייחוס או ייצוג, זה תלוי איך מתרגמים את המאמרים, אבל אפשר להקים בעצם קבוצות שיודעות להבין אחד את, אחד את השנייה, וביחד לבנות איתם ביחד את המילים. שהם יוכלו להבין, שיהיה להם דרך לתקשר את מה שהם עברו, כי אחרת זה מרגיש מאוד בודד.
כן.
ובדידות היא חלק מתסמין הרבה פעמים של החוויה הראשונית של הטראומה. וכשיודעים לייצר את הביחד, שזה השייכות, והיכולת שלנו לדבר על אותם נושאים, אתה בעצם נותן למקום הזה. וכשהאיש צוות הוא, נגיד מילה שאני לא אוהבת, אבל כי היא נורא אולי מיליטריסטית קצת, אבל כשהאיש צוות הוא חזק או יכול להתמודד עם משהו, הוא בעצם גם בסוף יהיה עובד יותר טוב שיצליח להתמודד.
זה מתחבר לי למשהו שקרה אתמול, שפגשנו את ה, היינו במפגש של, של המנהלים לקראת החזרה, החזרה של המילואימניקים לעבודה, וישבה שם מישהי שחזרה ממילואים, ואמרה שעשו איזושהי קבוצה פה בשיבה, על, שקיפצה מילואימניקים לאיזשהו שיח חד פעמי, והיא אמרה, והיא בדיוק השתמשה במילים האלה, זר לא יבין זאת, ולכן זה היה כל כך חשוב שזה היה קבוצתי. כי, אז זה ממש היה כזה, מה שאמרת עכשיו, אז
כי אם ניקח את אותם אנשים ונכניס אותם לקבוצה עם אנשים שעבדו, לא רגיל, אבל בעצימות כאילו שעובדים בה, בתקופה הזאת, והם בכלל היו במקום אחר, חוו משהו אחר,
כן,
ראו משהו אחר.
כן, ממש חיו יקום מקביל.
הם לא יצליחו לתקשר באותה שפה, גם אם החוויה, כחוויה ותחושה, היא נורא דומה.
כן.
אבל השיח הוא לא יהיה אותו הדבר, ואם אתם זוכרים שסיפרתי על עצמי, על ההימנעות מלייצר את השיח, הרבה פעמים אנחנו נפחד להציף
כן.
את מי שמולנו, ואז רק כשאנחנו בטוחים באיזשהו מקום אנחנו שומרים על הבן אדם שנמצא לידינו על הקבוצה, רק כשאנחנו בטוחים שהוא יוכל להחזיק את זה, כי הוא מבין, אנחנו נעיז לדבר.
כן. את אומרת, אנחנו מפחדים להציף, ואני חושבת שגם לפעמים אנחנו מפחדים להעלות משהו נורא קשה, ולגלות שלאדם השני אין איך להחזיק את זה. ואז אנחנו נשארים נורא לבד. אם הצד השני לא מבין, או לא רוצה לדעת, או רוצה להתרחק ולהימנע מלשמוע את זה, אז אנחנו נשארים זה מאוד לבד.
אבל זה נוגע לשייכות, במשמעות אנחנו נייצר את השיח של הנרטיב שהוא גדול יותר, ואיך אנחנו, ושאנחנו חלק מהמאמץ הלאומי, אפשר להגיד אפילו.
כעובדי בית חולים.
כעובדי בית חולים למענה, והתחושת שליטה זה שארגון יודע שהוא נותן את כל הכלים והמשאבים שהוא יכול, כן, אנחנו רוצים גם ללכת לכיוון השני, כדי שלעובדים שלו יהיה גם משאבים פנימיים וגם משאבים חיצוניים, כדי להתמודד עם מה שקורה.
אז אני אפילו אעשה פה כוכבית, ואני אגיד, ולשם כך יש את מרפאת ביחד, וכחלק...
הרמתי לך.
נכון, כחלק מהמאמץ הזה, באמת לתת את המשאבים הארגוניים לפרט, להתמודד עם כל התקופה המורכבת הזאת.
שאלה המשאבים בעצם.
כן. אז בואי ניתן עוד משאבים, תספרי לי על עוד כמה משאבים מבחינתך של ארגון שנותן לעובדים שלו בתקופה כזאת.
אז לדוגמה, פינת קפה, אם מעצבים אותה נכון, היא יכולה להיות משאב מאוד גדול. כלומר, יכול להיות המקום שאנשים יכולים להגיע ולקחת תפוגה מהעומס הקוגניטיבי או הרגשי שיש להם תוך כדי עבודה.
מקום לנוח, מקום להרפות.
מקום להרפות, אבל גם מקום לייצר בו אולי שיח, או מקום לפגוש בו קולגות שהם יכולים לחלוק את הדברים. ישיבות צוות מוחזקות, זה משאב. היכולת לתת משימות לא אמורפיות, שהן ברות הצלחה.
שליטה.
שהן נותנות את השליטה, והן גם נותנות תחושת הצלחה, שהיא גם ביולוגית מפרישה. הורמונים כאלו ואחרים, אני לא אגיד זה כי זה עובדי בית חולים, אז אם אני איתה זה יפדיחה. שיכולות לייצר בעצם תחושה של כוח ותחושה, ואת התחושת שליטה שדיברנו עליה, להוציא מכתב, מייל מסודר מהנהלת בית חולים, שמראה שרואים את העובדים, שבתוך המקום הזה עוזרים לייצר את הנרטיב המיטיב, זה יכול להיות משאב, חדרי מנוחה כמו שצריך.
אז הנרטיב לדעתך הוא באחריות של מנהל, של מנהל בית חולים, של מנהל מחלקה, של מנהל, באיזה רמה את רואה? כאילו, מי בעצם מייצר נרטיב? בוא נחשוב על זה רגע. סתם, אני כתרגיל חשיבה אפילו.
אני חושבת שהנרטיב הוא קודם כל על המנהלים. עכשיו, זה, אפשר לקחת כמנהל צוות, כן? ולהיות אחראי על הנרטיב, אבל זה נכון, לדעתי זה יותר נכון שכארגון ניקח על עצמנו נרטיב ונשב ביחד, ואם דיברנו על זה שהחלק מהטראומה הקולקטיבית זה אובדן ערכים ותחושה שאין לנו את הערכים האלה, ואיזשהו משבר זהות או אבל לאומי, אבל תרבותי, סליחה, אז כהנהלה, אולי אנחנו צריכים שנייה לשאול את עצמנו מחדש, אוקיי? כאילו, זה לא יכול להיות מה שהיה בשישי לאוקטובר, מה הערכים שמובילים אותנו, איזה סיפור אנחנו רוצים לספר, איך אנחנו מתחברים לדברים האלה, וכל דבר שאנחנו עושים, לחשוב כל הזמן את הערכים שהגדרנו, את הסיפור שאנחנו מספרים, כדי לייצר בעצם איזשהו סיפור אחד שהעובדים יכולים ללכת איתו.
אני מתמקדת בנקודה אחת שאמרת על הנרטיב, שבעיניי היא נורא חשובה כשמדברים על טראומה, שאנחנו לא חוזרים לנרטיב של השישי לאוקטובר, כי בעצם טראומה קוטעת את מה שהיה, והחיים נמשכים מאיזושהי נקודה שהיא אחרת. ואז אם אנחנו לא עושים את האדפטציה הזאת, אז אנחנו נתקלים בתחושה שהשתננו, התהפכנו, אנחנו כבר לא משהיינו, וצריך רגע איזשהו משהו שמגשר, עכשיו אני מדברת גם ברמה הארגונית, וכמובן גם ברמה האישית, על הפער הזה שנפער, ואז הנרטיב צריך איכשהו להצליח לחבר אולי בין מה שהיה למה שעכשיו והיה.
אז אני אשתת לך שהרבה קהילות שאני עובדת איתם, הם יכולת להגיד לי, אבל עבדנו עד השישי לאוקטובר, כבר התחלנו תהליך קהילתי, שחושב על מי אנחנו ומה אנחנו ומה הזהות שלנו. כן. אנחנו צריכים להמשיך משם. ואני חושבת שמי שימשיך מאותה נקודה, ואגב, זה לא משנה אם זה קהילות מעוטף או לא, מי שימשיך מאותה נקודה, זה לא יצליח, כי אנחנו קצת שונים.
וזה המשבר זהות גם שדיברת עליו, כן.
זה ממש, זה משבר של זהות, משבר של ערכים, וצריך לברר אותם שנייה מחדש, ואז זה גם נותן לנו אבל הזדמנות. יש לנו כאן הזדמנות.
שאנחנו עכשיו מגיעים בעצם לנקודה שאליה רצינו להגיע, להזדמנות הזאת.
ויש לנו כאן הזדמנות לייצר צמיחה קולקטיבית. אם דיברנו הרבה על הטראומה הקולקטיבית, יש כאן איזושהי הזדמנות לייצר צמיחה קולקטיבית. שחשוב, אני חושבת קודם כל לשים את זה על השולחן, שצמיחה קולקטיבית לא אומרת לבטל את מה שעברנו. יש כאן איזושהי דיאלקטיקה או דואליות, או אני מנסה לחשוב איך לפשט את המילים, אבל שחלק ממה שאפשר צמיחה, זה כשנדע להחזיק את האובדן ואת הטראומה, ונדע להחזיק בראש שמותר לנו גם לצמוח. ובאחד המחקרים שקראתי, לדוגמה, גם מ-9-11, שהם התחילו טיפול, של משפחות, שאחד מהבני משפחה נהרג ב-9-11, וזה היה לאמא ובן, והאמא רצתה, האבא של אותו ילד היה מנגן לו כל לילה שיר, והם רצו להחזיר את זה, והילד אמר שהוא לא מסוגל שזה יהיה בשעה הזאת, והוא לא מסוגל שזה יהיה אותו שיר. ואז הם החליטו ביחד כהחלטה משפחתית, שהם ישמרו את המקום של הניגון שיר, אבל הם החליפו את השיר והם החליפו את השעה. וזה גם ייתן להם מקום שהוא פחות כואב, כי הם משמרים את האובדן של האבא, שזה היה הטקס כן. שלו, אבל הם עדיין משמרים איזושהי ליבה שהייתה שם. ואני חושבת שזה המקום של הצמיחה, של לראות מה עשינו לפני, מה מתאים לנו לחזור, עם מה מתאים לנו לא לחזור בכלל, ומה מתאים לנו לשנות בתוך המקום הזה, ודרך זה לבנות את הנרטיב שלנו.
כי בעצם זה שאנחנו משנים, אנחנו גם מכירים בזה שקרה פה משהו, ואם אנחנו אולי לא משנים כלום, אז אולי גם אין לזה הכרה חיצונית למה שאנחנו מרגישים בפנים, שקרה פה משהו.
נכון, ויש גם סיכון שהסיפור שלנו הוא יהיה סיפור של טראומה. ואם ניקח אפילו את השואה, שעד לפני עשור קראו לזה יום השואה, והיום זה כבר יום השואה והתקומה. וזה השאלה איך מסתכלים, איך אנחנו בונים לנו את הסיפור של מה שקרה בסופו של דבר. ואני יכולה לשתף שבתחילת השביעי לאוקטובר ממש נראה לי הזכרת את זה כשחוויתי משבר זהות מאוד מאוד גדול, ומה שהחזיק אותי היה משפט שאמרתי לעצמי כל בוקר בראש, כי לא האמנתי בזה בלב, אבל ידעתי שאני צריכה להגיד לעצמי בראש, שכעם יהודי עברנו כל כך הרבה טראומות קולקטיביות, ותמיד, תמיד, תמיד צמחנו מהם, אם זה בחורבן הבית, ואם זה מלחמת יום כיפורים, ואם זה השואה, וזה משהו שהייתי צריכה ככה להחזיק, ואם שנייה נגדיר את הצמיחה הקולקטיבית הזאת,
כן.
אז זה היתרונות שנתפסים בחברה כתגובה לחוויה של הטראומה הקולקטיבית, וזה תהליך של למידה בתוך אותה חברה, שהיא משתקפת ברגשות הקולקטיביים, באקלים הרגשי, באמונות ובערכים החברתיים ובהתנהגויות. וזה בעצם לשאול את עצמנו, מי היינו רוצים להיות עכשיו?
ששוב, אנחנו מדברים על זה רק גם ברמת העובד, גם ברמת מחלקה וגם ברמת ארגון וגם ברמת מדינה. נכון, אנחנו מדברים על כל אחד עושה את התהליך של הלמידה והחקירה האישית הזאת כדי להבין. שוב פעם, בואו נחזור על השאלה, מי היינו רוצים?
רוצים להיות עכשיו. בלי לבטל את מה שקרה, בלי לבטל את מי שהיינו, אבל עם אופק חדש.
למרות שיש עוד כל כך הרבה מה לשמוע, אני חושבת שאנחנו נסיים בנקודה הזאת. אני ממש מרגישה שהתזמון שאנחנו מדברות על הדברים האלה הוא נורא נורא חשוב. אנחנו בתקופה של הרבה ייאוש ואיזושהי שקיעה קצת לאחרי האופוריה של אופוריה מהבחינה של תחושת האחדות והמשמעות שהייתה אולי בהתחלה, ולאט לאט קצת אנחנו נשחקים בתוכה. ואני חושבת שנורא חשוב קצת באמת לדבר גם על איך אנחנו צומחים מתוך זה, וזה באמת נשמע תמיד קלישאה, אבל צמיחה בדרך כלל, או הרבה פעמים קשורה באיזשהו משבר, טראומה, מכה חזקה, כלומר משם הרבה פעמים אנחנו נקבל את האפשרות הזאת בכלל לגדול, ופה גם אין לנו כל כך ברירה, אנחנו צריכים לצאת לעולם מחדש, ואנחנו יכולים אולי לעשות את זה אפילו יותר טוב. אם אני אפילו מנסה להישמע קצת פחות קיצ'ית בתוך זה, אז איך אנחנו עושים את זה בצורה שאנחנו לומדים מתוך מה שקרה, ואנחנו לומדים מתוך מה שהיה, ואנחנו מכירים במה שאנחנו מרגישים, ומתוך כל הלמידה והחקירה הזאת, ממשיכים הלאה למקום שיפתח אותנו ויגדל אותנו. המון המון תודה. ענווה, על השיחה הזאת.
תודה לך.
ממש בשבת.
ואמן יחזרו כל החטופים.
וואי, ממש במהרה בימינו.
זה יקל עלינו קצת. נכון. ואני מזמינה שמי שרוצה לשמוע יותר על הצמיחה הקולקטיבית, אז יש לי גם פודקאסט שנקרא דיבורי קהילה.
נכון.
עם דניאל אופק, ויש לנו שם מספר פרקים שמוקדשים למלחמה, על הטראומה הקולקטיבית, על הצמיחה הקולקטיבית, ועכשיו אנחנו מתמקדים על אנשים שצמחו מתוך המקום הזה.
אז זה יכול קצת למלא אותנו גם בהשראה. אז שוב המון תודה שהגעת.
תודה רבה, יעל, שהזמנת אותי.